אנחנו היום בשבת חזון, שבת לפני צום יום כיפור. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, עד יש את אבות החסידי, מה פשט ממעטים בשמחה, ממעטים את אב על ידי שמחה. בשבת הזאת יש לה שם מיוחד שנקראת שבת חזון. מה הפירוש הזה של השבת חזון? יש את המשל המפורסם של הברטיצ'בר, שהוא אומר ככה, משל למלך שהיה לו בן, והבן לא התנהג הכי טוב, ולקח את הבגד שאבא הביא לו וקרא אותו. אבא קנה לו עוד בגד חדש, גם את הבגד השני הוא קרא, ואז האבא קנה לו עוד בגד שלישי, אבל את הבגד השלישי הוא לא נתן לו. מדי פעם בפעם הוא רצה, הוא הראה לילד את הבגד, הוא רצה להביא לו קצת שמחה, לשמח אותו, להראות לו שאם תתנהג טוב אז אני אתן לך את הבגד. זאת אומרת הברדית של שבת חזון, קדוש ברוך הוא מראה לנו בשבת חזון הזאת את הבית המקדש השלישי, שזה יעורר אותנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולבנות את בית המקדש. מאוד יפה, אבל אנחנו ראי כל דבר צריכים להוריד למעשה. דבר ראשון, מה זה אומר לנו? אנחנו רואים את בית המקדש? אולי היו אנשים גדולים שראו את זה? אנחנו מסוגלים לראות את בית המקדש? ואם כן, למה זה דווקא שבת הזאת לפני תשעה באב? לכאורה אז הפוך, אז נחרב את המקדש. ולמה זה כל כך חשוב הנושא הזה שכל השבת נקראת שבת חזון? כן, הצדיקים וגדולי ישראל. אם זה שבת חזון והכל בהשגחה פרטית, סימן שזה נוגע גם לנו. יש כאן עוד שאלה גדולה מאוד. אנחנו מכירים את הגמרא, הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. גמרא מסכת תענית. אז יש כאן שני שאלות. דבר ראשון, כל המתאבל זוכה ורואה, אני יכול להגיד זוכה ויראה, מה זה ורואה? עכשיו הוא מתאבל, אז הוא לא רואה, ריבונו של עולם. ומה זה וכל מי שאינו מתאבל לירושלים אינו רואה? מה פשוט, ואם יבנה בית המקדש, הוא יראה בית המקדש. מה חשוב אם הוא כן יתאבל, לא יתאבל? השם יבנה בקרוב ממש את בית המקדש, יכול להיות אם ירצה השם היום, אם בקולות תשמעו, אז הוא יראה את בית המקדש. להבין את זה צריכים להקדים משהו. יש פסוק באיכה אומר, איכה גדר דרכי בגזית, נתיבותי איבה. אומר המדרש כאן דבר מאוד מעניין. היה שמה של בית כנסת שהיה במגדלה, זה מושב על יד הכנרת. בכל ערב שבת הוא בא לבית כנסת, סידר את הנרות, הוא לא הדליק אותם, רק סידר אותם, והיה עולה לבית המקדש, והיה מספיק עוד לחזור לבית הכנסת עוד לפני שבת ולהדליק את הנרות. איך? אומרת הגמרא, אומר המדרש, במנהרות. ממשיכה הגמרא, המדרש. בנות ציפורי, גם יש אותו מדרש בירושלמי, פחות או יותר אותו דבר. בנות ציפורי, הם היו ביום שישי לפני שבת עולות לבית המקדש, עוד פעם על ידי המנהרות, וחוזרות עוד כל כך מוקדם, שהתאינים שנפלו מהעץ, הרי צריכים לקחת אותם מאוד מהר, אם לא השמש עושה אותם שהם מתקלקלים, הם הספיקו עוד לקחת את התאינים לפני שאנשים אחרים לוקחים, לפני שהשמש עושה אותם כבר שהם לא ראויים למאכל. מה משיכה הגמרה עוד, בנות לוד, לוד, אם אני לא טועה, כתוב שזה היה מרחק של יום הליכה מלוד לירושלים, היו לשות את העיסה, את החלה לפני שבת, עולות לירושלים, חוזרות עוד מספיקות לחזור לפני שהעיסה החמיצה. מה אפשר בזה? איך אפשר אפילו בוא נגיד שהיה מנהרות, איך אפשר להשיג את זה? עוד דבר, אם נגיד שהיה כזה נס של קפיצת הדרך, למה הם צריכים לעבור על ידי מנהרות? אליעזר היה לו קפיצת הדרך בלי מנהרות, השם עושה סתם את הניסים, למה צריך לעשות את המנהרות האלה? עוד נקודה, אם היה מנהרות, למה המדרש או הירושלמי מציינים כמה אנשים, אחד מפה, אחד מפה, למה לא כתוב כל אחד מעם ישראל, כל אחד מעם ישראל יכול לבוא בדרך המנהרות ולהגיע? מה העניין הפנימי בזה? אנחנו יודעים שבאגדות חז"ל יש המון דברים פנימיים. מישהו פעם הלך לאחד ואומר לו, בוא תעשה הנחת תפילין. אז הוא צוחק, הוא אומר לו, לירח לא הגעתי, לקדוש ברוך הוא אני אגיע, איך אני אגיע לקדוש ברוך הוא? הרבה פעמים אצלנו בראש עובדות מחשבות, ואדם מרגיש, אני כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא. כל אחד מכיר, יודע צדיק נפש באמתו, יודע את הפקלך שיש לו בלב, שאף אחד לא יודע. מרגישים מאוד רחוקים מהקדוש ברוך הוא. מה המרחק שלנו באמת לקדוש ברוך הוא? אומר המהר"ל בקשר לעשרה שבטים, שגם הם באו, הם אם ירצה השם באים בבניין בית המקדש דרך המנהרות, אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק ל"ד, מחילות תחת הקרקע, מה שכתוב שהשבטים חוזרים דרך הקרקע, זה הדבר שאי אפשר לפרשו כמשמעו. אין ספק שדבר זה פירושו שכוח יש להם נסתר ונעלם ולא נגלה. בואו נפרוט את זה קצת לפרטים. כשאני עושה, אני רוצה לבוא ממקום אחד למקום שני. בדרך כלל הכבישים הם לא ישרים. למה? יש באמצע דרך או הרים, גבעות, או בקעות, חורים באדמה. אז יש מקרים שאנחנו מורידים את ההרים או סותמים את החורים, אבל לפעמים הכביש הולך עקום. לכן יש הבדל מאוד גדול בין קו ישר ממקום למקום ולא קו ישר. מה זה ברוחניות? כשבן אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש לכאורה דרך ארוכה. יש הרים ויש בקעות. מה זה ההרים האלה? ההרים האלה זה הגאווה, האגו, הכעס שלנו, הכבוד שלנו, העקשנות שלנו. אני אמרתי ואני רוצה ואני לא אזוז מזה. זה סיפור מאוד מעניין, הרב סקס, שהוא היה הרב הראשי לאנגליה. אבל הרב סקס, סיפור שלם, אולי פעם מספר אותו איך שהוא התחיל להתקרב, הוא היה רחוק מיידישקייט, הוא נכנס לרבא, ואז פעם הוא כתב על הרבא מכתב, הוא כתב על הרבא את כל השאלות שלו, מה אני צריך לעשות בחיים. ואז הרבא עונה לו מכתב, אז הוא בא לתפדור, פותח, רואה את המעטפה של הרבא, רואה מכתב מהרבא, תשובה, פותח את המעטפה ורואה את המכתב שלו, חשב שמזכיר כנראה עשה טעות, במקום להכניס את המכתב של הרבא במעטפה, שם את המכתב שלו. מוציא את המכתב ורואה פתאום יש כמה מילים שהרבא סימן בעיגול. מסתכל, רואה 17 פעמים הרבא סימן עיגול. וכולה מילה אחת, שהוא כתב I want, I think, אני רוצה, אני חושב, אני אומר, אני מרגיש. הוא תפס את המסר. השאלה שלך נובעת מה-I. זה העי הזה, האגו הזה, עוצר אותך מלראות את האמת, מלראות את השביל שלך. מה לנו יותר מזה? ירבעם בן נבט, שהיה אחד מהאנשים הגדולים. אחר, איך כתוב, אחרי הדברים האלה, מה זה אחר? אמר רב אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, יש הסבר שלם מה זה הוא תפס אותו ומה זה בבגדו דווקא, אבל זה לא הפעם. ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אומר ירבעם, אומר מי בראש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אומר לו ירבעם, אי הכי לא בעינן. אם ככה אומרת הגמרא, הוא אמר אני לא רוצה. מה הפשט פה? הרי לכאורה השם אומר לו, בוא תחזור בתשובה, ואני הקדוש ברוך הוא, ואתה ירבעם, ובן ישעיה שאומר שאתה תהיה בראש. אבל ירבעם, הכבוד הזה כל כך היה בוער בו. הוא רצה להיות בטוח שהוא שומע טוב. זה ספונטני מבראש. ספונטני, אתה לא שומע את הקדוש ברוך הוא בכלל. אתה שומע את עצמך מבראש. דבר נורא, והיום השם אומר לו, תחזור בתשובה, ואני ואתה, ובן אישה, והאגו הזה, ההרים האלה, הגבעות האלה, הרסו את הכל. יש עוד דבר שעוצר אותנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. בקעות ועמקים, חורים, מה זה רגש נחיתות שיש לנו בחיים. ההרגשה הזאת שפעמים אני מרגיש שאני שקוף, לא מתייחסים אליי. אני מרגיש כמו צל. אני מרגיש שלא מביטים עליי, לא מתחשבים בדעות שלי. אני מכיר אחד, הייתי אצלו בשמחה, בן אדם ברשם יש לו פעם רנסה בהרחבה, ושב לומר, אז הוא אומר לי, כשהייתי בבית ספר, המורה אמר לי, חבל על הזמן שלך בבית ספר, לך לבית ספר מקצועי, לך לעבוד. אומר, הוא עשה לי חתך בלב, פצח, שהוא לא הגדיל עד היום, הוא אומר לי. הוא לא הגליד עד היום. כבר יש לי משפחה ויש לי ילדים. היום בשמחה הוא אומר, קצת קצת זה הגדיל. זאת אומרת, זה עוצר אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך להתקרב אליי, זה נראה רחוק, יש לך הרים, יש לך בקעות, יש לך חורים, אבל תדע לך, בתוך תוכתך יש בית המקדש. בתוך תוכתך, בפנימיות שלך, יש קדושה, יש מקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם, בתוכך, במהות שלך יש בית מקדש. אז כשאתה מסתכל מעל השטח, אתה רואה רחוק, אתה מסתכל במחשבה שלך, בדיבור שלך, במעשה שלך, בהרגשות שלך, אבל בנשמה שלך יש. ואם יש לך מספיק אומץ לחפור בנפש שלך, אם יש לך מספיק כוח ועוצמה להוריד את החול, את הבוט שיש מעליך, לסגור את העיניים ולהתבונן שאתה חלק אלוקה ממעל ממש, פתאום תוך זמן קצר פתאום אתה מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא. נפתחים לך מעיינות שעד עכשיו לא ידעת בכלל שהם נמצאים. איך אומרים? הדג שוחה במים והוא לא יודע מה זה מים. אתה נמצא בתוכה בית המקדש שאתה לא יודע. הבלושופר רבי, רבי ישראל שפירא היה בשואה, וכשבא חג החנוכה הוא אמר, אנחנו צריכים לעשות הדלקת נרות. חנוכה. מצאו איזה נעל של עץ, לקחו את המשחת נעליים שהיה בתוכו אלכוהול שחור, חתכו מהבגדים חוטים, עשו מזה פטיליות, ושמו, והבלושו ורבא הלך להדליק את הנרות חנוכה. והוא מתחיל להדליק, הוא עושה את הברכה הראשונה, אשר ראשון יוצא וציוונו להדליק נר חנוכה, או של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, וכשהוא עושה את השחיינו, פתאום הוא נעצר, מסתובב קצת לכל הצדדים, ואז הוא עושה את השחיינו בחיות מיוחדת. אחרי ההדלקה בא אליו אחד, אדם רחוק מיידישקייט, זומינובסקי. אומר לו, רב, אני לא מבין אותך. אתה אומר שאתה אומר ברכה להדליק נרות חנוכה, אני מבין, אתה עוד מאמין. שעשה ניסים לאבותינו, אוקיי. מה זה שחיינו הזה? שחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הזה? איך אתה אומר את זה? איי איי איי, אומר לו בלוז'ו ורבא, תשמע, היה לי אותו שאלה שיש לך. לכן אם הסתכלת טוב, לפני שעשיתי שחיינו, הסתכלתי. חיפשתי איזה רב שיעמוד על ידי, אולי שיפסוק לי, מותר להגיד שחיינו או לא. פתאום אני מסתכל. אני רואה אותך, ואני רואה את כל היהודים מצטופפים. ואני רואה ביניהם יהודים רחוקים מיידישקייט לגמרי, רחוקים, צועקים שהם לא מאמינים. תראה איזה אש קודש בהם. אמרתי שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שאני זוכה לראות כזה צמאון, כזה אמונה שיש בכל אחד. זה הבית המקדש הפנימי שלנו, ואת הבית המקדש הפנימי הזה אושוויץ לא יכולה לשרוף, אינקוויזיציה לא יכולה לשבור. המן הרשע לא יכול להשמיד ולהרוג ולאבד את בית המקדש הזה. זה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. יש המון יהודים היום שנוסעים להודו לחפש את האמת, לחפש מה באמת העולם. ואנחנו יודעים, אני שכרתי עם שלוחים, שבאחוזים רוב אנשים הם יהודים. הרבי אמר לנו שאלה שנוסעים להודו לחפש, הם בעצם מחפשים את בית המקדש. את בית המקדש שבתוכם, גם אלה שהולכים עם 22 או 28 עגילים, מכנסי ג'ינס קרועים, עם שערות עם כל מיני צבעים, שאתה רואה בהם רחוקים, אומר הרבי, תאמין בהם, יש להם את בית המקדש, הם מחפשים אותו, ריבונו שלנו. ופעם שאלו את הרבי, מה העניין של רבי? אומר, העניין של רבי לגלות בכל יהודי את מה שיש בתוכו. וזה בעצם הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבך. הבית המקדש אצלך, וזה אומר לנו המדרש. כשאתה הולך מעל האדמה, אתה מרגיש רחוק מבית המקדש. אבל כשאתה חופר, תדע לך, תמיד יש לך בית המקדש. אף פעם יהודי אסור לו להרגיש רחוק. אתה יש בתוכה את בית המקדש. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה לא פחות. אנחנו לפעמים עושים המון מצוות בצורה טכנית. אותו הבת הזאת שהלכה להדליק, אותו האיש הזה שהלך להדליק נרות. אותו הבת הזאת שהלכה להפריש חלה. למה היא הלכה לבית המקדש דרך המנהרות? מה העניין הפנימי פה? אנחנו לפעמים עושים מצוות מבחינה טכנית יבישים. אבל אנחנו צריכים לחבר את זה לבית המקדש שלנו. אותו הבת שהלכה להדליק נרות והלכה להפריש חלה, היא הלכה לבית המקדש הפנימי, שהדלקת נרות שלה והפרשת חלה שלה והתפילה שלה תהיה קשורה לבית המקדש. כל מצווה שאתה הולך, אתה צריך לקבל את ההשראה מהבית המקדש שלך. שזה לא יהיה רק חס ושלום מעשה טכני בלבד, שזה גם מצווה גדולה, חס ושלום. כל מעשה הכי קטן הוא עצום. אבל יש עליך בארות מים חיים, מעיינות, תשאב מהם את הקדושה. עכשיו נוכל להבין מה שאמרנו, כל המתאבל על ירושלים הוא זוכה ורואה. אנחנו יודעים לפעמים, אנחנו נכנסים למקום, מרגישים חושך. וואו! או שאור פתאום נכבה בבית, וואו! האם עיוור מרגיש חושך? עיוור לא מרגיש חושך. למה עיוור לא מרגיש חושך? כמו שהוא לא יודע מה זה אור. אם אנחנו מרגישים חושך, זאת אומרת שאנחנו יודעים מה זה אור ומרגישים את האור. ובאותו רגע שאני צועק אוי חושך, אני בעצם רואה אור, אני בעצם מרגיש את האור. הכאב מרגיש שאני חי. זה שאני מרגיש כאב, זה סימן שאני חי. זה שאני מרגיש שהניגון מזייף זיוף גדול, אני יודע מה זה ניגון טוב. אני באותו רגע מרגיש את הניגון היפה, ולכן זה צורם לי הניגון הזה שהוא לא יפה. אומר לנו הבא הגמרא, אומרת לנו, כל המתאבל על ירושלים, למה אתה מתאבל על ירושלים? אתה פתאום, אתה יודע מה זה בית המקדש. אתה יודע שבית המקדש זה לא רק סתם אבנים, זה לא רק סתם בניין יפה שהיה בו זהב וכסף וימים. אתה יודע הרבה יותר, היה בו השכנת שכינה, היה בו קדושה, היה בו את כל הקדושה שיש בעם ישראל. אם אתה מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה, אתה רואה עכשיו, אתה רואה את בית המקדש. איך אנחנו אומרים שכתוב בפסוק בישעיהו, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול, לא עירו. אם אתה הולך בחושך אתה רואה, אם אתה מרגיש אבלות, אתה מרגיש חורבן, אתה רואה את בית המקדש. להיפך, מי שלא מתאבל על ירושלים, גם שירו את בית המקדש, גם שיבנה בית המקדש בקרוב, אז מה הוא יראה? הוא יראה אבנים, הוא יראה זהב, הוא יראה את הכהן גדול עם הבגדים היפים. איך אומרת הגמרא, דבר נורא, אומרת הגמרא, השליך חמתו על העצים והאבנים. למה השם החריב את בית המקדש? מה העצים והאבנים אשמים? מה קנה העומק פה? מה הפנימיות פה? למה נחרב בית המקדש? שעם ישראל ראה את העצים והאבנים של בית המקדש. הוא ראה את הזהב, את הבגדים היפים, את כל העושר, את כל היופי, את כל הארכיטקטורה הנפלאה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, השליך אמתו לעצים והאבנים. החיצוניות הזאת גרמה חס שלום שעם ישראל לא ראה את הפנימיות של בית המקדש, את ושכנתי בתוכם. לכן מי שלא מתאבל על ירושלים, גם שיראו את בית המקדש בעיניים לא יראו אותו, אתה תראה ולא תראה. לכן נוכל להבין למה דווקא בשבת חזון, שבת לפני תשעה באב, שאנחנו מתאבלים על ירושלים, דווקא כמה שאתה יותר מתאבל ואתה מרגיש את החיסרון שיש לך, ככה אתה מרגיש את בית המקדש, אתה קשור לבית המקדש. וכאן נראה דבר מעניין מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר ככה, בהלכות בית המקדש. אומר הרמב״ם, בעת שבנה שלמה את הבית, בנה את בית המקדש, וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו הארון, הוא בנה מחילות, למטה במטמניות עקומות והקלקלות, והושעיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. שואל הרי, במה זה שייך להלכות בית הבחירה? הרמב״ם לא מספר סיפור היסטורי. רמב״ם זה ספר הלכות, הוא מכניס בהלכות בית המקדש ששלמה המלך בנה מחילות, ואז הושעיהו המלך הכניס את זה שם. מה זה קשור ללכות בית המקדש? זה פשוט עצה פרקטית שהוא ידע אם זה נחרב. מה זה שייך להלכות כלי בית המקדש? אומר הרי בדבר נפלא, כשהשם אמר ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, השם אמר תבנו שתי בתי מקדש. יש בית המקדש הגלוי, גלוי וידוע לעיני כל, זה על האדמה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את בית המקדש התמון באדמה, התמון בלב של כל אחד מאיתנו, וזה חלק מהלכות בית הבחירה. זה לא סתם, זה חלק מלכות בית הבחירה, לבנות את בית המקדש. שאתה בונה שתי בית המקדש, במתמוניות, בעומק, בעומק האדמה ומעל. ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, גם אצלנו יש. יש לנו בית המקדש העליון הגלוי של אנשים הצדיקים והגדולים, אבל גם אם לפעמים חש שלום בבית המקדש העליון נראה נחרב, המחשבה, הדיבור, מעשה שלנו לא כמו שצריך, תדע לך שבעומק לבבך יש. והרבי מדייק עוד דבר נפלא, יהושעיהו המלך הוא יחביא אותם, עוד לא היה החורבן בכלל, עוד לא היה בכלל מצב שחשבו על חורבן, לא היה מלחמות. עם כל זה הוא התמין, למה? אז בית המקדש. ולפי זה הרבי מסביר גם בבית המקדש השני כתוב שלא היה אהרון. איך היה קדושה של בית המקדש השני אם לא היה אהרון? היה אהרון, ובית המקדש הפנימי היה אהרון. וככה אנחנו כולנו צריכים להרגיש, גם אם יש לי בבית המקדש העליון חורבן שחור, אני צריך להרגיש שבתוך תוכי אני לבן. מישהו פעם אמרה בזברה, זברה אנחנו יודעים, האם הוא לבן עם פסים שחורים, או שחור עם פסים לבנים. יהודי הוא לבן עם פסים שחורים. לפי זה נבינו דבר מעניין מאוד. הקמרה מספרת על מנשה הבן של חזקיהו המלך, סיפור שלם איכשהו, והוא ירד, הוא הרג את ישעיהו הנביא, החטיא את עם ישראל, העביר את בניו באש לעבודה זרה. אז היו עניין של להקריב את הבנים למולך, הוא עשה את זה, ובסוף היה מלחמה עם בבל, לקחו אותו לשבי והוא סבל הרבה ייסורים, ושם הוא חזר בתשובה, הוא נזכר פסוקים שהוא למד שהוא היה צעיר, הוא חזר בתשובה. אומרת הגמרא, והיו מלאכי השרת סותמים את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקדוש ברוך הוא. המלאכים ידעו שהקדוש ברוך הוא רחום, השם יקבל את התשובה שלו, הם לא רצו. אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, הם אמרו, ריבונו של עולם, אדם שעבד עבודה זרה, אומרת הגמרא, והעמיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה? אמר להם, אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד ושמע תחינתו. דבר ראשון, מה זאת אומרת המלאכים סותמים? מה זאת אומרת זאת? והקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לפתוח את החלונות, הוא לא יכול להכניס אותו עם החלומות הסתומים. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא צריך לחתור חתירה? מה זה לחתור חתירה? השם צריך לחפש דרכים איך לקבל אותו, כל יכול. מה כאן העניין הפנימי? מלאכי השרת הלכו על פי דין, על פי דין לבן אדם הזה, לפי מה שהוא נראה אין לו מקום, אין לו מקום. עובד עבודה זרה, יחטיא את הרבים, הרג את הנביא, אין לו מקום. הקדוש ברוך הוא מסכים איתם על פי דין, שאתם מסתכלים על אותו המנשה הזה שחוטא ומחטיא את הרבים, באמת אין לו תשובה. הקדוש ברוך הוא חתר חתירה את אותו המנהרות שהמדרש הירושלמי אומר. הוא הלך לבית המקדש הפנימי שלו, המבט שלו היה אחר על אותו מנשה. אומר, נכון, בבית המקדש העליון חרב לגמרי, אבל הבית המקדש הפנימי שלו הוא לא חרב. וכשאתה מגיע לשם אתה רואה אור. איך אומרת המשנה באבות? נעשו ניסים בבית המקדש, 10 ניסים. לא קיבלו גשמים את האש, על המזבח היה אש תמיד, הגשמים לא קיבלו. לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. לא היה פסול. עומדים צפופים, אבל כשמשתחווים, רווחים. לא הזיק נחש והקרב. לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום. אומר הקדוש ברוך הוא, בבית המקדש העליון יכול להיות נחרב. אבל בבית המקדש התחתון, גשם, כל המים רבים, כל התאוות של העולם הזה לא יכולים לכבות את האש קודש. בתוך בית המקדש הפנימי לא נמצא פסול בעומר, לא נמצא פסול בבית המקדש הפנימי. לא הזיק נחש והקרב, אותם הנחשים והקרבים, אותו היצר הרע, הנחש זה ארץ חם, הקרב זה ארץ קר, יש שני סוגי יצר הרע. או שהוא נותן לנו חמימות לדברים של היפר הקדושה, או שנותן לנו קרירות בענייני קדושה. בתור בית המקדש הפנימי הזה, נחש והקרב לא יכולים להגיע, הוא תמיד נשאר קדוש. ולא אמר צא לי המקום, שם תמיד רחב. יש כזה סיפור שפעם היה בית כנסת בארצות הברית, וירד מהגג, ירד גשם, ירד גשם, ואז הרב היה אחראי, הלך והזמין פועלים, אמרו צריכים להחליף את כל הרג, עולה $1,000,000. אז רב עשה אסיפה של האנשים בבית כנסת, אומר, יש לי משלכם שני בשורות, בשורה טובה ובשורה לא כל כך טובה. אז מה אתם רוצים לשאול מהתחלה? את הבשורה הטובה? או. אומר, הלכתי, עשיתי בדיקות ומצאתי שהגג עולה $1,000,000 ומצאתי את הכסף. או יופי, אז אני אגיד, הבשורה לא כך טובה שהכסף הזה נמצא אצלכם בכיס. בית המקדש נמצא אצלנו, אבל פה זה הבשורה הטובה. פה זה לא חס ולא הבשורה לא טובה, פה זה הבשורה הטובה שתמיד יש לך. ותראו מדרש בקהלת, מדרש מאוד מעניין. אומר המדרש, ויש רשע מעריך ברעתו. כל זמן שאדם חי הקדוש ברוך הוא מצפה לו לתשובה. אומר המדרש משל, לקט אחת של ליסטים, אנשים גנבים, שודדים, שהייתה חבושה בבית האסורים, הלכו לבית סוהר. חתר אחד מהם חתירה, אחד מהם עשה מנהרה, וברחו כולם. נשתייר שם אחד מהם, אחד מהאסירים, מהשודדים נשאר, ולא ברח. כיוון שבא השלטון, בא המלך, בא... התחיל לחובתו במכה, לקח מכה והרביץ לו. למה הוא הרביץ לו? אז הוא אומר לו, איי, 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 יש לך חתירה, יש לך מנהרה, אתה יכול לברוח. יש לך את ההזדמנות לברוח, למה אתה לא בורח? למה אתה לא קפצת החוצה? אומר המדרש, כך עתיד הקדוש ברוך הוא, אומר לרשעים, התשובה לפניכם ולא שבתם. מה משל פה? ויש מפרשים, מי היה זה שחתר את החתירה? המלך. המלך זה שחתר את החתירה. המלך זה שנתן להם את האפשרות לברוח. עשית עבירות, חטאת, יש לך את בית המקדש, יש לך את הכל, רק אתה צריך לחתור את החתירה, להיכנס בפנים. אתה יכול להגיע, לעבור דירה מהגיהנום לגן עדן שלך. אתם יודעים, פעם ראיתי בזוהר, אולי צריכים לעשות את זה פעם שיעור נפרד, נורא ביום. אני לא נכנס כאן אל הפסוקים, אבל אומר הזוהר, בפשוט אנחנו לומדים, אחרי שאדם הראשון עשה את חטא, שהוא אכל מעץ הדעת, השם שלח אותו מגן עדן. הזוהר אומר לו, אדם הראשון שלח את הגן עדן מעצמו. זאת אומרת, העומק פה, יש לך את בית המקדש. לפעמים אתה בורח מבית המקדש. אתה לא מנצל את ה... אתה לא חופר בך. ותדע לך שבאמת השם שלך, המהות שלך, זה יהודי, לפני השם הפרטי שלך. שמה זה יהודי? הוא מודה שיש הקדוש ברוך הוא. הוד והדר. זה המהות שלך, זה קדושה. יש במונטריאול, יש אדם שנקרא מרדכי ויינברגר. השם שלו היה לפני זה גרינפלד. איך פתאום התחלף לו השם? אז מאוד מעניין. הוא היה בשואה, אחרי השואה כולם נכנסו למחנה פליטים. ואז ביקשו אישורי יציאה מאירופה, לארץ, לאמריקה, לקנדה. הוא ביקש אישור לנסוע לקנדה. והוא קיבל את האישור. היה לו חבר מאוד טוב בשם אנגל, והחבר הזה גם ביקש בקשה, אבל הכלל היה שאתה הולך לבקש בקשה, עשו לך בדיקה רפואית. כמו שהיום עושים בדיקות למיניהם. עשו בדיקה אם אין לך חלילה איזה מחלה. לאותו החבר שלו, אנגל הזה, היה טיפוס. ועוד נשאר שאריות, ומצאו את זה. ואמרו לו, אתה צריך להישאר פה. הוא הולך אל החבר שלו, אומר לו, רב מרדכי, אני נשאר פה, מה אני אעשה פה? איך אני אצא מהבוץ הזה, מהחור הזה? איך אני אבנה בית, איך אני אבנה בית בישראל עם ילדים, עם משפחה? איך אני אעשה? ואותו רב מרדכי היה לו לב זהב, הוא לא יכל לראות את הבחיות שלו, אמר לו, תיקח, השם שלך מהיום זה לא אנגל, השם שלך זה ויינברגר. זה המסמך, תסייט. הוא לא רצה לקחת, לא רצה לקחת, אבל רב מרדכי לחץ ולקח. והוא נסע לקנדה. אוקיי, אחרי כמה זמן, היה שם עוד יהודי בשם גרינפלד, והגרינפלד הזה קיבל גם אישור לקנדה, אבל בסוף הוא לא נסע לקנדה, הוא נסע למקום אחר. אז הוא נתן את האישור לאותו רב מרדכי ויינברגר בעצם, אבל הוא עכשיו נהיה גרינפלד, והוא נסע לקנדה, הוא מאוד הצליח, הוא בר השם אדם השיר, האם רחי הוויז'נצר רבי הקודם, בא פעם לשם, ואותו רב מרדכי בא אליו ואומר לו, השם שלי קוראים, קוראים לי גרינפלד, אבל בעצם השם שלי זה ויינברגר, אני רוצה להחליף את השם, מה הרבי אומר מה לעשות? אומר לה, אמרי חיים, אני רק רוצה להגיד לך מה קורה, ואתה תחליט לבד. כל פעם שמישהו קורא לך, רמות חגרינפלד. כל פעם ששולחים לך הזמנה וקוראים רמות חגרינפלד. כל פעם שמישהו בשיחה מזכיר את השם שלך, בעסקים, רמות חגרינפלד. בשמיים נהיה רעש גדול. זה השם שלך. השם שלך זה לא השם שנתנו לך בברית. השם שלך זה מה שאתה יוצר, מה שאתה פועל בעולם. מה שאתה בנית בעולם. השם שלך האמיתי זה גרינפלד. שיפרו פה, אנחנו יודעים שיפרו פה. מה היה השם? מרים ויוכבת. למה הם נקראים שיפרו פה? שהם שיפרו את הולדות. הם אלה שהעניקו את החיים. השם שלנו זה חלק אלוקה ממעל ממש. השם שלנו זה בית המקדש. יש לנו עוד שמות, אבל זה השם הפנימי שלנו. אם ירצה השם שהשם ייתן לנו את הכוחות ואת האומץ ואת האמונה שיש לנו את הבית המקדש. ומדי פעם בפעם שאנחנו הולכים להתפלל, הולכים לעשות הנחת תפילין, לסגור לרגע את העיניים, להתבונן שאנחנו חלק אלוקה ממעל ממש, להתבונן השוכן איתם בתוך תומותם. הקדושה של בית המקדש גם היום קיימת, גם שנחרב בית המקדש וגם שיש שם השם ישמור, דברים שזה היפך הקדושה. השכינה שורה, השכינה קדושה עד לעתיד לבוא. שנזכור שתמיד את הקדושה אצלנו יש ונגלה אותה מתוך שמחה וטוב לבב, ונזכה לראות בשבת החזון את בית המקדש הפנימי שלנו, וגם את הבית המקדש שאם ירצה השם ירד מן השמיים, ושנראה בו את הפנימיות שלו ולא רק את העצים והאבנים.